אחד מהכללים הגדולים ביותר שמלווים את העם היהודי לכל אורך הימים, לכל אורך השנים, לכל אורך ההיסטוריה של העם היהודי, זה שהקדוש ברוך הוא לא הנחיל לנו מצוות, לא נתן לנו דרך חיים, לא נתן לנו צורת חיים שאותה אנחנו אמורים לחיות, והקדוש ברוך הוא אמר לנו, כך תחיו אותה, כך תעשו, וכל פעם אתם בעצמכם תצטרכו לחפש ולדעת מה המידע, מה ההדרכה המדויקת שנותן לכם לתקופה היא. אלא הקדוש ברוך הוא בצורות שונות ובפנים שונים, הקדוש ברוך הוא בכל עת ובכל זמן נותן לכל יהודי את ההדרכה המדויקת ביותר מה הוא צריך לעשות באותה תקופה. הקדוש ברוך הוא מזמן לכל יהודי מה אדם צריך לעשות, איזה בחירות הוא צריך לבחור, איזה צעדים הוא צריך לעשות, מה הוא צריך להיזהר, ממה הוא צריך לחשוש, מה הוא כן צריך לעשות ולפעול בכל תקופה שהיא. פעם בימים הקדמונים זה היה לידי הנביאים, בכל דור ודור הקדוש ברוך הוא העמיד לעם ישראל נביאים שהיו עומדים לפני עם ישראל ואומרים לעם ישראל, עכשיו הקדוש ברוך הוא דורש מכם להעמיד מלך, עכשיו הקדוש ברוך הוא דורש מכם לצאת למלחמה הזאת, עכשיו הקדוש ברוך הוא דורש מכם להתחזק בדבר הזה. בכל תקופה ובכל זמן הקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל בדבר אחר. מאז שפסקה הנבואה ואין נבואה בעם ישראל, אז הדרך הבולטת ביותר שבה הקדוש ברוך הוא מדבר אל בני ישראל ומראה לבני ישראל מה הם אמורים לעשות בכל תקופה ובכל זמן, זה פרשיית השבוע. בכל שבוע יש פרשה אחרת שקוראים בתורה, והקדוש ברוך הוא מסדר את כל המאורות שקוראים בעולם, את כל העניינים שמתרחשים בעולם, שיקרו בדיוק לפי מה שקורה בפרשייה. כל פעם, כל שנה, הקדוש ברוך הוא מאיר בעיני ישראל לראות את פרשת השבוע באור חדש, באור שונה, בצורה שונה, בהתאם בדיוק למצב, בהתאם בדיוק לסיטואציה שבה עם ישראל נמצאים באותה תקופה. אז לכן אנחנו רוצים בעזרת השם בעת הזאת להתעמק ולמצוא אוצרות חדשים, למצוא עומקים חדשים בפסוק שפותח את פרשת השבוע. כל הסט, הסריה של הפרשיות האלה שנמצאים בתקופה היא, שנקראים פרשות השובבים, זה זמן גדול מאוד, זמן מיוחד מאוד של תיקון, של התקדשות, של התקרבות לקדוש ברוך הוא ותיקון כל הפגמים של האדם, וגם זה זמן של עלייה מאוד מאוד גדולה לנשמה של כל אחד ואחד. אנחנו יודעים שיציאת מצרים, גלות מצרים, זה השורש וזה האב לכל הגלויות שבני ישראל עוברים. כל הגלויות שעם ישראל ככלל עוברים, שעם ישראל גולים ממקום למקום, מארץ לארץ, מאומה לאומה, אבל גם כל הגלויות הנפשיים וכל הגלויות הפרטיים שכל אדם עובר. אדם נמצא במקום שלא נוח לו, אדם הפרנסה שלו לא מסתדרת, אדם השלום בית שלו לא מסתדר, ישועה של אדם באיזה עניין מתעכבת, המקור לכל הקשיים האלה נמצאים בגלות מצרים, והמקור לכל הגאולות וכל היציאות מכל הדברים הקשים שאדם עובר נמצאים בגאולת מצרים. הפרשיות האלה עוסקים בגלות וגאולת מצרים, והם היסוד והדרך ליציאה של כל יהודי ויהודי מכל מיצר ומכל משבר שהוא. בפרשה הקודמת, פרשת שמות, הקדוש ברוך הוא ראה את הסבל, את הצער, את העינוי הגדול שבני ישראל עוברים בארץ מצרים, והקדוש ברוך הוא נגלה אל משה רבנו, דיבר אל משה רבנו ואמר אל משה רבנו שילך אל פרעה ויגיד לפרעה לשחרר את בני, ויגיד לפרעה לשחרר את בני ישראל. פרעה לא שומע על קולו של משה רבנו ועושה ההפך, מכביד את העבודה, מכביד את הקושי, מכביד את האיסורים על בני ישראל. כך פרעה מגיב לבקשה של הקדוש ברוך הוא על ידי משה רבנו שהוא ישלח את בני ישראל. בני ישראל רואים את זה שמישהו בא לגאול אותם, מישהו בא להוציא אותם בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, אבל בפועל קורה הדבר ההפוך לגמרי. הגלות רק מתקשת עליהם, הגלות רק נעשית מרה יותר, עול הסבל רק הולך ומתגבר מיום ליום, והם באים אל משה רבנו ואומרים למשה רבנו, למה עשית לנו דבר כזה קשה? למה באת כביכול לגאול אותנו ולהציל אותנו, ובפועל קרה ההפך הגמור, ורק נהיה מר וקשה וגרוע יותר? הקדוש ברוך הוא, משה רבנו הביא את הטענה הזאת אל, אל הקדוש ברוך הוא, ואמר למשה רבנו, למה הראות לעם הזה? למה זה שלחתני? כי מאז באתי לעם הזה, הוא רע לעם הזה. הקדוש ברוך הוא, משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, למה עשית רע לעם, קדוש, לעם ישראל בזה ששלחת אותי לגאול אותם? רק רע קרה להם בזה, רק צער קרה להם בזה. ואז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, עכשיו אתה תראה את היד החזקה ואת הדברים הגדולים שאני אעשה לך, שאני אעשה בארץ מצרים. זה היה בסוף הפרשה הקודמת. תחילת הפרשה הזאת, הפרשה פותחת בפסוק, וידבר אלוהים אל משה ואומר עליו אני השם. כך נפתחת הפרשה, לכאורה זה רק פסוק של מעבר, שהוא תחילה וראש להמשך, שבו הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו שהוא נגלה אל האבות בצורה מסוימת ואליו אל בני ישראל הוא נגלה בצורה אחרת, אבל באמת בתוך הפסוק הזה אנחנו יכולים למצוא רמזים ויסודות ותורות נפלאים מאוד בתוך הפסוק הפשוט הזה. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם. דברים עצומים ונוראים, ונתחיל ונעמיק בדברים בעזרת השם. דבר ראשון, על עצם הדיבור הזה שהקדוש ברוך הוא מדבר אל משה רבנו, רש"י מדגיש ואומר שהקדוש ברוך הוא הוכיח את משה רבנו. הקדוש ברוך הוא דיבר אל משה רבנו בלשון קשה, בלשון של תוכחה, בלשון של משפט, ואמר לו למה, ואמר לו דברים קשים מאוד על זה שהוא עז להגיד לקדוש ברוך הוא למה ראות על העם הזה, למה עשית דבר רע לעם הזה, ומה הדבר כל כך קשה, מה הדבר כל כך נורא שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו. אז רש"י כותב, מביא בשם הגמרא בסנהדרין, ובשם המדרש רבה שכותבים, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אתה תראה את אשר אני אעשה לפרעה. מה הכוונה אתה תראה? הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, עכשיו אתה תראה את מה שאני אעשה לפרעה, אבל אתה לא תראה את מה שאני אעשה לשיבת המלאכים. אנחנו יודעים שאחרי 40 שנה בני ישראל זכו להיכנס לארץ ישראל וגירשו ממנה את שיבת המלאכים שמלכו בארץ ישראל, והם אלו שהיו אחזו בארץ ישראל עד שבני ישראל הגיעו. הקדוש ברוך הוא בניסים גלויים ומפוארים הכניס את בני ישראל, אל ארץ מצרים וגירש את המלאכים האלה במלחמה שבני ישראל נלחמו. ופה כבר בימים הראשונים למנהיגותו של משה רבנו ומלכותו של משה רבנו על בני ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, זהו, אתה תעשה את כל העבודה, תוציא את בני ישראל מארץ מצרים, תוליך את בני ישראל במדבר, תסבול את כל השנים הקשות עם בני ישראל, לזכות להיכנס לארץ ישראל, לזכות להיכנס אל המנוחה ואל הנחלה. איפה שיהיה טוב לבני ישראל, לזה אתה לא תזכה. ככה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, וזה הדבר הקשה, זה הדין הקשה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו. לכאורה זה לא מובן, הרי משה רבנו היה בימים הראשונים למנהיגות שלו, משה רבנו היה בשבועות הראשונים, אולי אפילו עוד, כנראה עוד החודש מנהיג, כבר גורלו נחרץ, כבר הקדוש ברוך הוא אומר לו, גזר עליו את הגזרה הקשה ביותר בחייו, שהוא לא יזכה להיכנס לארץ ישראל, שאנחנו רואים כמה הגזרה הזאת מררה את חייו של משה רבנו, שהוא התחנן והתפלל לקדוש ברוך הוא כן להיכנס, ופה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אתה תעשה את כל העבודה, את כל הקושי תסבול, להגיע אל הטוב שבני ישראל יכנסו לארץ ישראל, את זה לא תזכה. וזה לא מובן, מה משה רבנו אמור לעשות? משה רבנו הלך אל פרעה בידיעה שהוא הולך לעתיב לבני ישראל. הוא רואה שקורה את התוצאה ההפוכה, שבני ישראל מעונים יותר, צר להם יותר, הוא לא מבין, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא רחם על עם ישראל ורוצה לגאול את עם ישראל. הוא רואה שקורה תוצאה הפוכה, הדבר הברור והמובן זה שהוא ילך אל הקדוש ברוך הוא ויגיד לו, למה הראות הלמה הזה? למה הדבר קרה הדבר הקשה הזה? אז למה הקדוש ברוך הוא ככה דין קשה, בצורה בדין שכמעט נראה בו שאין רחמים, שאין חמלה, שאין התחשבות. הקדוש ברוך הוא כך גוזר על משה רבנו, אך באמת אם נתעמק בעניין הזה ונרד לעומקו, זה כלל ועיקר לא דין שהקדוש ברוך הוא גוזר על משה רבנו. זה לא גזרה קשה, זה לא דבר נורא שהקדוש ברוך הוא גוזר על משה רבנו, אלא זה תוצאה של המעשים של משה רבנו, שהם יביאו על בן משה רבנו, שמשה רבנו לא ייכנס לארץ ישראל. המפרשים שמפרשים את הפסוקים האלה מתקשים מאוד, הם אומרים, חז"ל אומרים לנו שכאן נגזר על משה רבנו שמשה רבנו לא ייכנס לארץ ישראל. אבל מה אנחנו יודעים? ששנים רבות אחרי זה קרו שני חטאים עיקריים שבני ישראל עשו, שהם אלו שגרמו למשה רבנו שלא ייכנס לארץ ישראל. החטא הראשון מה היה? חטא העגל, שבני ישראל ראו, שמשה רבנו עלה לשמיים להוריד את התורה, ואמר למשה רבנו שאחרי 40 יום הוא ירד אליהם חזרה. עברו 40 יום לפי החישוב של בני ישראל, בני ישראל ראו שמשה רבנו איננו, לא ידעו מה לעשות, חשבו שהקדוש ברוך הוא נטש אותם, משה רבנו נטש אותם, נמצאים בלב המדבר, אין להם אוכל, אין להם שתייה, אין להם שום דבר. מה הם עשו מיד? בנו עגל, עשו עגל, עשו פסל, עשו עבודה זרה, וסגדו ועבדו לעבודה הזרה הזאת. הקדוש ברוך הוא ראה את זה, ואז התחיל הסדק הראשון במנהיגות של משה רבנו, ובגלל החטא הזה הקדוש ברוך הוא לא הכניס את משה רבנו לארץ ישראל. דבר שני, גם שגרם שמשה רבנו לא ייכנס לארץ ישראל, חטא המרגלים, שבני ישראל שלחו לרגל, שלחו מרגלים לרגל את ארץ ישראל, רגלו את ארץ ישראל, בדקו ארץ ישראל טובה, לא טובה, חזרו לבני ישראל והוציאו את דיבת הארץ רעה, ואמרו שארץ ישראל היא לא טובה, ואז בני ישראל מיררו בבכי ואמרו, למה הקדוש ברוך הוא התנהג אלינו בצורה רעה, למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו את הדבר הרע הזה, איך הקדוש ברוך הוא ככה מתנהג איתנו בצורה כל כך קשה. ואז גם הקדוש ברוך הוא גזר על כל בני ישראל הבוגרים שלא ייכנסו לארץ ישראל, ומשה רבנו אחרי זה בספר דברים, כשהוא אומר למוכיח את בני ישראל, הוא אומר, גם בהתנף השם למענכם, גם בגלל המעשה הזה הרע הזה שלכם, גם אני לא נכנס לארץ ישראל. ומעשה שלישי שבגללו משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל, מה אנחנו יודעים? ממריבה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו ללכת, ושבני ישראל ראו שאין להם מים לשתות אחרי 40 שנה שהם הולכים במדבר, הבאר שמרים הפסיק להוציא להם מים, בני ישראל נבוכים בארץ, לא יודעים מה לעשות, באים אל משה רבנו, אומרים מה נעשה, הקדוש ברוך הוא אומר לבני משה רבנו, תדבר אל הסלע, משה רבנו מקום לדבר אל הסלע, מכה בסלע, ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, בגלל שלא הקדשת את שמי, לא תיכנס לארץ ישראל. אז מה אנחנו רואים? שלושה מעשים שונים לגמרי, שהם אלו שגרמו למשה רבנו לא להיכנס לארץ ישראל. אז מה זה שפה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, עונש כבר עכשיו, כבר כאן נגזר ונחץ שלא תיכנס לארץ ישראל, אלא כמו שאמרנו. כאן התפתח המחשבה, צורת מחשבה, צורת דברים בראש של בני ישראל, שהם אלו שגרמו לכל החטאים האלה, והם אלו שגרמו לכל הדברים הקשים האלה, שבגללם בסופו של דבר משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל. באותם זמנים בני ישראל היו בימים הראשונים ליהדות שלהם, בימים הראשונים להבנה מהו הקדוש ברוך הוא, הם שכחו את הקדוש ברוך הוא, נטשו את הקדוש ברוך הוא, עבדו עבודה זרה, הכירו את אלילים, את הקדוש ברוך הוא הם בכלל לא הכירו. ואז באותם ימים שמשה רבנו מגיע אל מצרים, מתחיל לדבר אל בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו ואמר לו לגאול אותם, בני ישראל אז מתחילים להכיר מחדש את הקדוש ברוך הוא. הם רואים מעשה שהקדוש ברוך הוא עשה, שהקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו לדבר אל פרעה ולהוציא אותם, רואים תוצאה רעה מהמעשה הזה. הם תמימים, לא מבינים מה קורה, ניגשים עם משה רבנו, שואלים משה רבנו, מה קרה פה? למה הקדוש ברוך הוא עשה משהו מסוים ויצא מזה תוצאה רעה? אנחנו לא מבינים את זה. משה רבנו שהיה ענב מכל אדם לא רצה להגיד להם בצורה ישירה וטובה, אל תדאגו, שום דבר שיוצא מידיו של הקדוש ברוך הוא לא לרע, הכל בסדר, אני תכף ידע בדיוק מה קורה. משה רבנו בענוותו אמר, אני לא יודע, הפנה את השאלה לקדוש ברוך הוא. אותם דקות, אותם שעות, אותם זמנים שבהם משה רבנו הראה לבני ישראל שהוא לא בטוח שבאמת הכל טוב, הוא לא בטוח שבאמת הכל בסדר והכל מצוין, הוא צריך לבדוק את זה עם הקדוש ברוך הוא. זה הרגע שקיבע בתודעה של בני ישראל מה? שיכול להיות שהקדוש ברוך הוא עושה מעשים שהם לא מושלמים. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עושה מעשים שהם לא לגמרי טובים והמושלמים והמיוחדים ביותר ויוצאת מהם רק תוצאה טובה. נכנס להם בראש שיכול להיות שהקדוש ברוך הוא עושה משהו מסוים ויצא מזה דבר רע. הדבר הזה, הנתק המחשבתי על זה ממה שהקדוש ברוך הוא באמת, שהקדוש ברוך הוא טוב, הוא מטיב, וכל רצונו זה רק להטיב לברואים, זה מה גרם את כל החטאים האחרים שבני ישראל עשו במדבר. כשבני ישראל ראו שמשה רבנו מבושש מלבוא, מה הם אמורים לחשוב? הקדוש ברוך הוא ידאג לנו בדרך אחרת. אבל מה נקבע להם אותו רגע שמשה רבנו לא ענה להם באופן ישיר, הכל בסדר, אל תדאגו מה נקבע להם, יכול להיות שקדוש ברוך הוא עושה משהו מסוים ויוצא מזה דבר רע. לכן הם כל כך התבלבלו, לכן הם כל כך נבהלו, לכן מיד עשו את העגל. אחרי זה, בפעם השנייה, כשבני ישראל שולחים מרגלים לרגל את ארץ ישראל וחוזרים, המרגלים אומרים להם הארץ לא טובה, בני ישראל אומרים, יכול להיות שקדוש ברוך הוא עושה משהו שורה. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עושה משהו מסוים, ותוצאה שלילית יוצאת מזה. הם נבלים, הם מפחדים, הם בוכים, הם מראי נפש, הם חושבים שסגר עליהם המדבר ואין להם עוד יכולת להתקיים. למה? בגלל הדקות האלה שמשה רבנו לא משיב לבני ישראל בצורה חד משמעית וחותכת, הכל בסדר, הכל טוב, אל תדאגו, מה קורה? בני ישראל נכנס להם בראש, לא בטוח שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה באמת טוב גמור. אחרי זה, בפעם השלישית, מה קורה? בני ישראל רואים שאין להם מים לשתות, רואים שיש להם יובש, רואים שיש להם צמא, לא יודעים איך להתמודד עם זה. אם הם באמת בראש היה שכל מה שקדוש ברוך הוא עושה זה טוב מוחלט, זה רחמים גמורים, אז הם היו מתמודדים, ניגשים משה רבנו, מדברים איתו איך פותרים את הבעיה, מה עושים. אבל בגלל שנקבע לבני ישראל עוד במצרים שייתכן שקדוש ברוך הוא עושה משהו ויש מזה תוצאה רעה, ביד הם נבלו. מן החשוב אולי באמת זה רע גמור. לכן כאן הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לא כגזירה ולא כעונש ולא כדבר קשה, נגרם כאן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כאן נזרע הזרע, כאן נגרם ההתחלה של הדבר שלא תיכנס לארץ ישראל, לא תראה במלחמת שבעת המלכים. זה שמשה רבנו לא עלה לבני ישראל באופן חד וברור ומוחלט, הכל בסדר, הכל טוב, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יעשה משהו ויצא מזה תוצאה רעה. אני אבדוק, אני אברר, אבל לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יעשה משהו ויצא מזה תוצאה רעה. זה מה שפתח אצל לבני ישראל את הפתח בראש, שייתכן שיש דברים שהקדוש ברוך הוא עושה שמורכבים, שקשים. למה זה הוביל? לכל הנפילות, לכל הטעויות, לכל הפגמים של בני ישראל במדבר. זה גרם שמשה רבנו לא יכנס לארץ ישראל. לכן הקדוש ברוך הוא אומר כאן, משה רבנו, אתה גרמת לעצמך שלא תוכל להיכנס לארץ ישראל. וככה אנחנו רואים גם אצל רחל אמנו. אנחנו יודעים שאחד מהפרקים, הפסוקים המיוחדים ביותר בתנ"ך כולו, זה הבחייה של רחל אמנו מבקשת מהקדוש ברוך הוא להשיב את בני ישראל מהגלות. הנביא ירמיה מספר לנו שכשבני ישראל היו בצער הגדול, בקושי הגדול של חורבן הבית הראשון, שרוב בני ישראל, עשרת השבטים, גלו מארץ ישראל, ובני ישראל היו צרות איומות ונוראות, עם ישראל גולה, עם ישראל נחרב, עם ישראל מתפורר, ונראה שאין שום תקומה ואין שום עתיד לבני ישראל. אז כשהקדוש ברוך הוא נמצא בשעה הזאת של חרונף וכעס גדול על בני ישראל, הקדוש רחל אמנו מתעוררת בבכי, מתעוררת בדימה לקדוש ברוך הוא, וצועקת לקדוש ברוך הוא על הבנים שלה שנמצאים בצער, שגולים מארץ ישראל, שהולכים אל ארץ אויב. ואז מה רחל אמנו אומרת? כל ברמה נשמע, אני בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להתנחם על בניה כי איננו. היא מענה להתנחם, לא מוכנה לקבל שום נחמה, לא מוכנה לקבל שום הסבר, כי הבנים שלה איננם, והם הלכו מן הארץ, והם התפזרו בין האומות, והם גלו. מה אז הקדוש ברוך הוא משיב לרחל אמנו? הקדוש ברוך הוא שומע את הבכייה של רחל אמנו, הקדוש ברוך הוא מרחם על רחל אמנו, ואומר לרחל אמנו שבני ישראל ישובו מהגלות. אבל מה הלשון שבה הקדוש ברוך הוא אומר לרחל אמנו שבני ישראל ישובו מהגלות, והוא מקבל את הבחייה שלה ואת התחינה שלה? הקדוש ברוך הוא אומר לרחל אמנו, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ושבו בנים מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. כמה שאלות על הפסוק הזה. דבר ראשון, מה זה שהקדוש ברוך הוא אומר לרחל אמנו, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך? זה יכול להיות דבר שלא צריך להגיד. הקדוש ברוך הוא לא אמור להגיד לרחל אמנו שתפסיק לבכות, שתפסיק להשמיע את כולה בבכייה, אם הקדוש ברוך הוא אומר לה יש שכר לפעולתך ושבו מארץ אויב. אם הקדוש ברוך הוא משיב לרחל אמנו שבני ישראל ישובו מארץ אויב, ברור שהיא תפסיק לבכות. למה היא בכתה? למה היא התחננה? למה היא כל כך הצטערה? כי היא רצתה שבני ישראל ישובו מארץ אויב. אם הקדוש ברוך הוא אומר לה, הבנים שווים מארץ אויב, ברור שהיא תפסיק לבכות. אם אדם מבקש ממישהו משהו אחר, אז האדם שנענה לבקשה לא אומר, אל תבקש ממני ואני אתן לך. הוא אומר לו, אני אתן לך, וברור שהוא יפסיק לבקש. למה כאן הקדוש ברוך הוא אומר לרחל אמנו, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, ושבו בנים לגבולם, ושבו בנים לגבולם, זה מספיק. ועוד שאלה, למה הקדוש ברוך הוא כופל ואומר, מצד אחד ושבו בנים מארץ אויב, משד צד שני ושבו בנים לגבולם, ושבו בנים מארץ אויב, ושבו בנים לגבולם, זה בדיוק אותו דבר. אם בני ישראל שווים מארץ אויב, לאיפה הם שווים? לגבולם, לארץ ישראל. אם בני ישראל שווים לגבולם, מאיפה הם שווים? מארץ אויב. וזה בדיוק אותו דבר, שניהם אותם דברים. למה הכפל הזה, ומה זה אותו דבר שנאמר שתי פעמים, פעם כך ופעם כך, ודיבור שלכאורה לא אמור להאמר, בזמן שאנחנו יודעים כמה התורה והנביאים מתמצתים ואומרים ומבטאים כל דבר בצורה המקוצרת ביותר, המתומצמת ביותר, הקצרה ביותר, אלא מה? אנחנו רואים בינינו ויודעים, ויש לזה הרבה מקורות בתורה, שיש הרבה מאוד אנשים שעוברים משברים, הרבה מאוד אנשים שעוברים דברים קשים מאוד בנפש שלהם, אנשים שמתמודדים עם צרות, אנשים שמתמודדים עם קשיים, אנשים שמתמודדים עם תקופה שהיא קשה, שחורה ומרה. אנשים נכנסים עם הנפש שלהם לתוך התקופה הזאת, אנשים נכנסים עם הנפש שלהם אל תוך הצער והצרה הזאת, ועוברים את הצרה הזאת, ומתקשים, וחושבים, ומתייגים, ונאנחים, וכל הנפש שלהם נמצאת בתוך הצרה. ואז מגיע יום המיוחד שהקדוש ברוך הוא גואל אותה מהצרה, הקדוש ברוך הוא לוקח את הצרה ומעלים את הצרה, אבל מה? עדיין האדם נשאר, עדיין האדם נשאר בנפש שלו, שפל רוח, כפוף קומה, אדם נשאר מדוכה, אדם נשאר עצוב, אדם נשאר שבור ורצוץ. למה? כי בזמן שבו היה המשבר, בזמן שבו היה הבעיה, בזמן שבו היה פרק השחור והנורא, אדם כל כולו נכנס בנפש שלו לתוך הבעיה, אדם נכנס כל כולו בנפש שלו לתוך הבעיה, מה זה יוצר? שאדם מתמכר לבעיה, שאדם נאחז בבעיה, גם כשהבעיה נלקחת, אדם לא יכול להשתחרר ממנה. הנפש של אדם הורגלה לחיות רק מתוך בעיה, אדם חי את הבעיה, הבעיה חלפה, העולם השתנה, פרק חדש נפתח בהיסטוריה, דברים השתנו, אבל לא משנה, ככה בדיוק זה קורה, אדם נשאר בדיוק באותה מקום. אחד מהרבנים הגדולים שקמו אחרי השואה, אמר שבאחד הפיוטים, באחד הקינות שאומרים את בעם ישראל על תקופות קשות, הדברים קשים שקורים, אנחנו אומרים, עשה למען הרוגים ושרופים באש ובמים. אז הוא שאל, למה אנחנו אומרים למען הרוגים ושרופים באש ובמים? מספיק באש ומספיק במים. אדם רוגים ושרופים נרגים גם באש וגם במים, וגם בעוד הרבה סוגי מיטות, וגם בעוד הרבה סוגי מיטות ודברים קשים שבני אדם יכולים לעבור. אלא מה? מה ההבדל בין אדם שנהרג באש לבין אדם שנהרג במים? אדם שנהרג באש, הוא נהרג באש וכל הגוף שלו נשרף. כל הגוף שלו מתקלה, לא נשאר שום דבר מהגוף שלו חוץ מכמה עצמות שאי אפשר להבדיל ביניהם לבין עצמות של מישהו אחר. מה לעומת זאת אדם שנהרג במים? מה? הגוף שלו נשאר שלם, הגוף שלו נשאר כפי שהוא, הוא לא מתרכב לו שום דבר, אבל מה? הוא מת. ככה יש אנשים, הוא אמר אחרי השואה, שהם אנשים שמתו מצד אחד, אנשים שמתו הגוף שלהם, ומצד שני אנשים שמתו בנפש שלהם אחרי שהם ראו שהורגים את ילדיהם והורגים את כל משפחותיהם ונמצאים בצרה ובתקופה כל כך קשה. אומר, יש אנשים שמתים בגוף שלהם, כל הגוף שלהם נחלה, כל הגוף שלהם מתפורר, כל הגוף שלהם נעלם מן העולם. יש אנשים שהגוף שלהם קיים, יש אנשים שהגוף שלהם נמצא, אבל הנפש שלהם מתה, הנפש שלהם כבר לא נמצאת. אז ככה הרבה אנשים נכנסים לתוך הבעיה, חיים את הבעיה, ממררים בבכי, חושבים אולי שהבכי הזה יביא להם את הישועה, אבל כשהישועה מגיעה הם כבר מתו עם הבעיה הזאת, ואין להם את השמחה ואת החיות לחוות את הישועה ולהודות לקדוש ברוך הוא ולהתנהג כפי שאדם שנושה צריך להתנהג. זה מה שקדוש ברוך הוא אומר לרחל אמנו. הקדוש ברוך הוא אומר לרחל אמנו, את רוצה שבנייך יגאלו, את רוצה שבנייך יחזרו אל ארץ ישראל, את רוצה שכל הטוב שאני רוצה להביא לבנייך יקרה, יש לזה תנאי אחד, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה. זה לא חלק מהבשורה, זה לא חלק מהנחמה שהקדוש ברוך הוא אומר לרחל אמנו, אלא זה התנאי. הקדוש ברוך הוא אומר לרחל אמנו, רק אם תמנעי את קולך מבכי, ורק אם תמנעי את עינייך מדמעה, רק אז יהיה שכר לפעולתך והבנים ישובו לגבולם. לכן הקדוש ברוך הוא כופל ואומר את זה פעמיים, גם ושבו בנים לגבולם וגם ושבו מארץ אויב. למה? כי בני ישראל יכולים לשוב לגבולם לארץ ישראל, אבל הם לא שבו מארץ אויב. הם יביאו איתם את ארץ האויב, יביאו איתם את הקשיים הנפשיים, יביאו איתם את המשברים הנפשיים אל תוך ארץ ישראל. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אם תמנעו את קולכם מבכי ואת עיניכם מדמעה, ותבינו שגם בגלות, גם בדבר קשה, יש דבר טוב ודבר נצחי ודבר שהקדוש ברוך הוא עושה כאן, אנחנו צריכים לקבל את זה באהבה, רק אז גם ושבו מארץ אויב, גם אתם תוכלו להתנתק מארץ אויב, להיפרד מכל הקושי, מכל הסבל שעבר עליכם, וגם ושבו בנים לגבולם, תוכלו לחזור בריאים ושלמים בנפשכם ברוחכם, בכל השמחה ובכל החיות שלכם, תוכלו לשוב אל ארץ ישראל, תוכלו לשוב אל השלמות ולגאולה ולמקום הטוב שיש לכם. רק ככה, רק אם תמנעו את כולכם מבכי, ורק אם תמנעו את, כולכם מבכי ותמנעו את עיניכם מדמעה. לכן גם אדם שקורא לקדוש ברוך הוא, גם אדם שמתפלל לקדוש ברוך הוא, לא יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא במצב כזה שבו הוא אומר הקדוש ברוך הוא, רע לי, קשה לי, מר לי, אני בצער, אני סובל, אני ממכר בבכי, המצב כל כך קשה לי, ואני יכול לסבול אותו. אדם שמתפלל בצורה כזאת, האדם יחשוב אם הוא בעצמו, אם מישהו מבקש ממנו בקשה כזאת, אם אדם היה נהנה. אדם שעומד בפני הקדוש ברוך הוא וככה מציג את המצב שלו, כרע גמור, כשבר מוחלט, כהנוראות הגדולה ביותר שיכולה לעלות על הדעת, והקדוש ברוך הוא תושיע אותי. מה הוא בעצם מראה? שני דברים. או שמישהו אחר נתן לאדם את הצרה הזאת, והקדוש ברוך הוא אולי יכול לקחת את הצרה הזאת, כי אם לא, למה הקדוש ברוך הוא נתן את הצרה הזאת לבן אדם? האדם אומר בעצם, הקדוש ברוך הוא, יש לי צרה גדולה מאוד, אתה, יש לך את היכולת לקחת ממני אותה, תיקח ממני אותה. אם הקדוש ברוך הוא הביא לך צרה כזאת, אז מה אתה אומר? שהוא אכזר, שהוא חלילה רע מעללים? הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה, אתה לא יכול לעמוד בפניו ויגיד לו, הקדוש ברוך הוא, הדבר שאתה נתת לי הוא כל כך רע ואין לו שום מקום בחיים שלי, הוא כל כך נוראי והוא כל כך, אני לא יכול לסבול אותו ואני כל כך לא יכול לחיות איתו. אדם מתבקש רחמים ורחמים מהקדוש ברוך הוא, ותוך כדי הרחמים מתאר לקדוש ברוך הוא כמה הוא אכזר חס וחלילה במה שהוא נתן לו את הבעיה הזאת. אדם שפונה לקדוש ברוך הוא אדם מאמין. מה יסוד האמונה של העולם היהודי? מה יסוד האמונה של האדם היהודי? שאדם יודע שכל מה שיש מהקדוש, כל מה שיש לו בחיים זה מהקדוש ברוך הוא. אז אדם גם מבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, ובאותו זמן גם מתאר לקדוש ברוך הוא כמה חלילה הוא אכזר שהביא לו בעיה כל כך קשה. זה לא יכול להיות. אדם מוכרח לשלב בתפילה שלו, בבקשה שלו מהקדוש ברוך הוא, גם את הבקשה לרחמים וגם את הידיעה תוך כדי שהצרה שבא אליו, שהקושי שבא אליו הוא מורכב, הוא קשה, אבל עדיין יש בזה רחמים, יש בזה טוב ויש בזה חסד. ומאיפה אנחנו רואים את זה? שאדם שמתפלל לקדוש ברוך הוא, אדם שקורא לקדוש ברוך הוא, מוכרח להתפלל בדרך הזאת, מוכרח לבקש בדרך הזאת מהקדוש ברוך הוא רחמים, ולא כאשר רק הוא חושב רע לי, מר לי, קשה לי, רק את הרחמים אני מבקש, ואת הקושי והמורכבות שיש לי אני מבקש בכל דרך שלא תהיה בחיים שלי. אז מי שבקי בתורת הסוד ויודע את כל הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, על פי מה נגלה לנו בתורת הקבלה, גם מהזוהר הקדוש, אבל עוד לפני, אפילו במדרשים יש לזה רמזים שונים, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם על ידי 10 ספירות. 10 ספירות, 10 מידות שונות, 10 סוגי הנהגות שונות שבהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. 10 ספירות שנמצאות בשמיים, בכל העולמות, בכל 4 העולמות שנמצאים בשמיים, של ידם הקדוש ברוך הוא מנהיג את כל הבריאה. יש כתר ששם בעצם הדברים עוד כמוסים, שם הדברים עוד נסתרים, אחרי זה חוכמה, שזה הידיעה, זה המחשבה, גבורה, שזה שם בינה, ששם הדברים יותר מתפתחים, אחרי זה דעת, שהדברים אחרי זה מתחברים אל המידות הנפשיות, חסד, טוב ורצון להטיב, גבורה, צמצום, קושי, האנשה למי שלא הולך בדרך השם. זה הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אבל מה המקור של הטוב ומה המקור של הדינים של הקושי בספירות האלה? אז רבותינו המקובלים אומרים לנו שבספירת החוכמה שמה נמצא הטוב המוחלט, שמה זה החסד, שמה זה הרחמים, שמה זה הגילוי רחמים ואור ורצון להטיב לאדם ששלמים, ללא שום דין, לא משנה אדם יהיה בדרך הישרה, לא יהיה בדרך הישרה, בכל דרך שיהיה הקדוש ברוך הוא מטיב לאדם. זה נמצא בספירת החוכמה. ספירת הבינה לעומת זאת מה? שמה בינה דירים, דינים מתארים מדילה, ככה כתוב בזוהר הקדוש. מספירת הבינה מתחילים להתעורר הדינים, מתחילים להתעורר הקשיים והמורכבויות. עדיין לא משמה המקור של הקשיים והמורכבויות לאדם, אבל שמה זה מתחיל להתעורר ושמה זה מתחיל להתפתח בספירת הבינה. מה עוד אנחנו יודעים? שבשמו של הקדוש ברוך הוא, בשם י' כו' ק', שם נרמזו כל הספירות וכל המידות. האות י', ככה אומרנו רבותינו, בקוץ שיש על ה-י', שם נרמזה ספירת הכתר, האות י' עצמה היא ספירת החוכמה, ה-A, הפינה, הוו שנמצאת בתוך ה-A, היא כבר רומזת לששת המידות הבאות, האות וו, ששת המידות, תפארת וכל המידות שנמצאים, שכלולים בטובך, חסד, בורה, נצח, עוד יסוד, והאות האחרונה, אות ה, היא מלכות. ככה רבותינו אומרים לנו, כל 10 הספירות רמוזים בתוך שם י' כו' ק', בשם שמו של הקדוש ברוך הוא. אבל חוץ מזה, כל ספירה בפני עצמה גם יש לה שם מיוחד של הקדוש ברוך הוא, שהוא השם שמאיר באותה ספירה, והוא השם שמפעיל את אותה ספירה. הוא השם הקדוש שמאיר וגורם את כל הפעולות באותה ספירה. וככה גם אנחנו, כשאנחנו רוצים לקרוא אל ספירה מסוימת, להפעיל את המנגנון, אם אנחנו יכולים להגשים את זה ולקרוא לזה בשפה שבה אנחנו יכולים להבין את הדברים הזקים והרוחנים האלו, אם אנחנו רוצים להפעיל את הפעולה של אותה ספירה בשמיים, יש לכל מידה ולכל ספירה יש שם מיוחד בפני עצמו. ספירת הכתר שמאיה, שעליו קראנו בפרשה הקודמת, ספירת החוכמה שמיות קי, ספירת הבינה שמיות כבב קי בניקוד אלוקים. ככה זה כל ספירה של השם בפני עצמה. כמו שאמרנו, ספירת החוכמה, מה השם הקדוש שלה, מה השם של הקדוש ברוך הוא שמאיר בה, ועל ידי מפעילים אותה, שם י' ק', שם י' ק', האותיות י' ו-א', זה שם קדוש שמפעיל את ספירת החוכמה. לכאורה, נחשוב את זה עם מה שאמרנו מקודם, ששם י' ק' ו' ק' בתוכו נכללים כל עשרת הספירות, זה לכאורה לא מובן. האות י' למה היא רומזת? לחוכמה, כמו שאמרנו. האות א' למה היא רומזת? לבינה. אז למה ספירת החוכמה נקראת י' ק', שזה בכלל א', זה של משהו אחר, א' זה בכלל של ספירת הבינה, אלא מה? ספירת החוכמה היא רק רחמים. אבל אדם שרוצה לעורר אותה, אדם שרוצה לקרוא לה בשם, להזמין אותה אליו, הוא לא יכול לקרוא ישירות אליה. הוא חייב לפנות במקביל גם לבינה, גם מאיפה שמגיע הדינים, גם מאיפה שמגיע הקשיים, גם מאיפה שמגיעים המורכבויות ודברים יותר קשים, אדם צריך לקרוא את שניהם ולדעת, הקדוש ברוך הוא שניהם טובים, לשתם אני נזקק, לשתם אני נצרח, את שניהם אני מוכח שלי בחיים, לפעמים זה משפיע עליי יותר, לפעמים זה משפיע עליי יותר. אבל אני חס וחלילה לא חושב שאני רק החוכמה, רק החסד, רק הטוב, זה מה שיהיה לי בחיים. גם דינים, גם דברים שמורכבים יותר, גם הם נצרכים לחיים שלנו, וגם הם כל כך בסיסיים ואנחנו מוכרחים להם בחיינו. אם כבר נכנס מעניין הזה, נגיד עוד נקודה קטנה בעניין הזה, ואז נמשיך ברצף הדברים של הפרשת השבוע. גם בפרשת השבוע הזאת המדרש רבה כותב שהיו שני אנשים שראו אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, לא חייל ראו אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אלא חשבו להיכנס לתוך מה שהקדוש ברוך הוא ציווה ולהבין את זה יותר ממה שהקדוש ברוך הוא אמר, ושניהם נכשלו. מי הם? משה רבנו ושלמה המלך. משה רבנו במה? שמשה רבנו פנה לקדוש ברוך הוא ואמר לקדוש ברוך הוא, למה ראות על העם הזה? הקדוש ברוך הוא, למה גרמת דבר רע? למה גרמת דבר קשה לעם הזה? משה רבנו אדם הראשון. האדם השני מי הוא? שלמה המלך. שלמה המלך, איפה אנחנו רואים את זה? שלמה המלך, המלך הגדול, שהיה החכם באדם, המושכל באדם, ידע את שפת החיות, היה מלך ששלט כמעט בכל העולם, שלט בכל העולם כולו, היה מלך אדיר וגדול ונורא. התורה אמרה למלך שיש שלוש דברים שהוא לא יכול להרבות לעצמו. לא ירבה לו נשים, מלך לא יכול להרבות לו נשים, מלך לא יכול להרבות לו סוסים, ומלך לא יכול להרבות לו כסף וזהב. שלושת הדברים האלה התורה הגבילה בהם את המלך, שלא ירבה אותם לעצמו יותר מדי. ושלמה המלך אמר, למה הקדוש ברוך הוא, כתוב בתורה, למה הקדוש ברוך הוא אסר על מלך להרבות בנשים, להרבות בסוסים ולהרבות בכסף וזהב, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? כדי שהדברים האלה לא יטו את לבבו, לא יגרמו לו ללכת בדרך לא טובה. אם הוא ילך בדרך לא טובה, המלך הוא שולט על כל העם, הוא יכול לקחת את כל עם ישראל בדרך לא טובה. לכן הקדוש ברוך הוא ככה עשה. שלמה המלך אמר, אני מספיק חכם, אני מספיק גדול, אני מספיק שולט על עצמי להרבות בדברים האלה, להרבות בנשים, להרבות בסוסים, להרבות בכסף וזהב, ושליבי לא ייתה ואני לא יחטא. ככה שלמה המלך חשב לעצמו. בסוף כן נטו את לבבו. אבל מה המדרש, מדרש רבה בתחילת פרשתנו מספר ואומר, שבאותה שעה עלתה האות יוד של המילה לא ירבה. ירבה, המילה ירבה מתחילה באות יוד. המילה האות יוד הזאת עלתה בפני הקדוש ברוך הוא, ואמר לה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, שלמה המלך רוצה לבטל אותי, שלמה המלך רוצה לגנוז אותי, שלמה המלך עובר עליי. הקדוש ברוך הוא אמר הקדוש ברוך הוא אמר לאות יוד של ירבה, שמתחילה את המילה ירבה, יוד, ירבה, יוד, רש, בית, אי, הקדוש ברוך הוא אמר לאותם אות יוד, יתבטלו שלמה המלך ועוד אלף כמו, ולא תתבטל יוד אחת מהתורה, לא תתבטל אות אחת מהתורה. כך הקדוש ברוך הוא אמר לשלמה המלך. אבל נחשוב לרגע, למה דווקא אות יוד עלתה בפני הקדוש ברוך הוא? למה לא אות אחת, לא אות אחרת מכל האותיות שבתורה עלו בפני הקדוש ברוך הוא? אז נגיד דווקא הציווי הזה, שלא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו נשים ולא ירבה לו סוסים, דווקא האות הזאת ילתה, אבל למה דווקא האות הזאת? הרי איך מתחיל הציווי הזה? באות למד, לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו כסף וזהב. אז למה האות יוד דווקא עלתה בפני הקדוש ברוך הוא? אלא מה אמרנו מקודם? שהאות יוד בשמו של הקדוש ברוך הוא, שם יוד כבב כאלה, מה היא רומזת? לשני ספירות בשמיים, ספירת הכתר וספירת החוכמה. הקוץ שמעל היוד היא רומזת לספירת הכתר, והיוד עצמה רומזת לספירת החוכמה. שלמה המלך, מה היה הדבר שיחד אותו יותר מכל דבר אחר? דבר ראשון, כתר. הוא היה המלך הכי גדול של עם ישראל. כתוב שהוא מלך ויש שלמה על כיסא השם למלך, הוא היה המלך הגדול ביותר של עם ישראל. ודבר שני, הוא היה חכם באדם, הקדוש ברוך הוא נתן לו חוכמה ובינה ויכולת השכלה וידיעה שלא יש לשום אדם. לכן שלמה המלך היה מה מרכבה לשני הדברים האלה, לכתר, למלוכה ולחוכמה. לכן דווקא האות יוד שממנה שלמה המלך ינק, שממנה שלמה המלך לקח את כוחו, שלמה המלך היה מרכבה לה, היא זאת שעלתה והתלוננה, היא זאת שעלתה והתלוננה היא זאת שאלתה והיא זאת שאלתה והיא זאת שאלתה והתעוננה בפני הקדוש ברוך הוא. היא זאת שאלתה והתעוננה בפני הקדוש, היא זאת שאלתה והתעוננה בפני הקדוש ברוך הוא. וזה מה שהקדוש ברוך הוא, זה המילים, זה הדבר שפותח את פרשתנו. וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם. הקדוש ברוך הוא אומר אל משה, וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם. כפילות, מה זה וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם? מה זה? הקדוש ברוך הוא אומר אל משה רבנו ויאמר אליו אלוקים אני השם. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא השם, הקדוש ברוך הוא אלוקים, לכאורה זה אותו דבר. אלא מה? שם אלוקים, אנחנו יודעים, זה שם הדין, זה שם הקושי, זה שם הסבל, זה שם המורכבות שיש בעולם. שם הוויה, שם מתכבב, כאילו מה זאת, למה הוא רומז? לרחמים. לטוב, לחסד שהקדוש ברוך הוא נוהג עם הברואים. שם י' כבב כזה, שם הרחמים והחסד והטוב. לכן גם כשהקדוש ברוך הוא מוכיח את משה רבנו, אומר למשה רבנו, דבר קשה, תאית, יהיה לזה תוצאות קשות, יהיה לזה דברים קשים, הקדוש ברוך הוא וידבר אליו, וידבר אלוקים אל משה, הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים. כשהקדוש ברוך הוא פונה אל משה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, דין קשה, יהיה לזה מורכבות, יהיה לזה תוצאה שלילית, יהיה לזה תוצאה קשה מאוד, אבל בצורה עמוקה ביותר, בצורה פנימית יותר, ואומר אליו, לא אל השם שלו, כשהוא מדבר אליו כאיש אל רעהו, אלא שהוא מדבר אל ליבו, ואומר אליו, אני השם, אני מתכבב, כי אני רחמים, אני חסד, אני טוב. עמי השילוח, אחד מגדולי עולם שקמו לעם ישראל, כותב שזו המיוחדות של שבט יהודה. שבט יהודה, דוד המלך, כל האנשים הגדולים האלה, מה הייתה המיוחדות שלהם? שהם שרדו, שהם עברו את כל המשברים הקשים, שהם עברו את כל הדברים, שהם בסופו של דבר השבט המיוחד ביותר בעם ישראל, שמהם יצא מלך המשיח, שהם זכו לכיסא המלוכה בעם ישראל. מה המיוחדות שלהם? שלמרות שנראה שהכל נחרב סביבם, למרות שנראה הקדוש ברוך הוא נטש אותם, יש בהם תמיד ידיעה בלב שהכל יסתדר. יש להם ידיעה תמיד בלב שהכל ישתקם והכל יבוא על מקומו בשלום. נכון? לכן אפילו שהנביא נתן הנביא בא לדוד המלך ומוכיח אותו, עברת לדרך חמורה מאוד, לקחת את אשת אוריה אחיתי, לקחת את בת שבע, דוד המלך מה מיד קם אומר, הקדוש ברוך הוא, אני אזכה לראות בית המקדש, מתאר את כל פסוק למנצח בבוא אליו נתן הנביא, שכל זה מה דוד המלך אומר, אני ממשיך את המלוכה שלהם, אני ממשיך לבנות את בית המקדש, אני ממשיך לעשות כל הדברים האלה. המלך אחר מעם ישראל שבאים ואומרים לו, הקדוש ברוך הוא יודע שחטאת בגזות עבירה, והקדוש ברוך הוא כועס עליך, מבין שהוא צריך לפרוש, מבין שפה נגמר תפקידו. מה הדבר המיוחד אצל שבט יהודה, כותב עמי השילוח, שיש להם בנפש של הידיעה שבכל מצב הכל יסתדר, שבכל מצב הקדוש ברוך הוא איתם. גם כשהקדוש ברוך הוא בא וידבר אליו אלוקים, וידבר אלוקים אל משה, הקדוש ברוך הוא בא ומדבר איתו קשות, בלב הקדוש ברוך הוא מאיר לו ואומר לו, אני השם, אני רחמים, אני רחמים, אני חסד, אני טוב. וזה גם מה שאמרנו שבוע שעבר בשיעור שמסלנו בארץ הקודש ביום, 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 ביום חמישי שעבר. דוד המלך, כשהוא מספיד את שאול המלך, שאול המלך, המלך הראשון של עם ישראל, נהרג בקרב, באים, הורג את עצמו, נהרג בקרב הקשה מול הפלישתים. ואז דוד המלך בא להגיד את הקינה, להגיד את ההספד על שאול המלך ועל הבן שלו יונתן. מה דוד המלך אומר? איך דוד המלך פותח את הקינה? ללמד בני יהודה קשת. מה הכוונה? אנחנו עכשיו בני יהודה צריכים ללמוד איך לראות בחץ וקשת. לכאורה, מה העניין בזה? מה התועלת בזה? זה הדבר הגדול שיש לבני ישראל ללמוד מהפטירה של הצדיק הגדול שאול המלך, להתחיל ללמוד איך לראות ברובה בקשת. מה הלימוד הגדול בזה? אלא מה? אז גרנו ואמרנו שיש שני סוגים של מלחמה שאדם יכול להילחם. או שאדם נלחם בחרב, זה סוג אחד של מלחמה, שאדם נלחם בחרב מול האויב שלו. סוג מלחמה שונה, מה זה? חץ וקשת, שאדם יורה בחץ וקשת. מה ההבדל בין שני הסוגי מלחמה האלה? חרב אדם יכול להרוג בצורה ודאית יותר, בצורה שהוא רואה יותר במה הוא זוכה. הוא רואה יותר את מה הוא הורג, את מי שנמצא מולו. אדם לא יכול להרוג בחרב מי שנמצא כמה מטרים ממנו. רק מי שנמצא ממש מולו, אדם יכול להרוג בחרב. לעומת זאת קשת, מה המיוחדות שבקשת? אדם יורה קשת למקום רחוק מאוד, ואדם יורה את הקשת אצלו, והקשת יוצאת, החץ יוצא מהקשת והולך אל שדה האויב, ויכול להכות ולהרוג מישהו רחוק מאוד מאוד מאוד. אדם רואה את מי החרב, אדם רואה את מי הקשת הרגה, אדם לא יודע. וככה גם מסופר בנביא שהרבה מאוד פעמים כשעם ישראל יצאו למלחמה, האויבים של בני ישראל הרגו אנשים מאוד חשובים בני ישראל בלי שהם ידעו בכלל, פשוט ירו בקשת והחץ פגע במישהו חשוב והרגו אותו. זה ההבדל בין שני סוגי אנשים. יש אנשים שמים ראויים למהלכים קצרים, יש אנשים שהם יגיעו להצלחות, הם יגיעו לדברים גדולים, אבל מיד הצלחה כאן הקצרה, הצלחה שכאן נעשית. יש אנשים שהקדוש ברוך הוא יודע בטבע שלהם, והקדוש ברוך הוא יקח אותם למהלכים ארוכים, לניצחונות ארוכים, לדברים ארוכי טווח שבדרך יכול להיות מכשולים. ההצלחות הן הצלחות שנמצאות אחרי הרבה מאוד דורות. מה הקדוש ברוך הוא, מה דוד המלך אומר? ללמד בני יהודה קשת. אנשים אחרים שאין להם את הטבע של שבט יהודה, שיכולים הפסדים שיכולים ליפול ולקום, ויכולים להיות כישלונות בדרך, ויכולים להיות דברים קשים בדרך, הם הקדוש ברוך הוא לא לקח אותם למהלכים בצורה של קשת. הקדוש ברוך הוא לא יכול לקחת אותם למהלכים ארוכי טווח שנמשכים אלפי שנים. מי שרואה רק הצלחות בחיים שלו, יודע שאין מקום לכישלונות. יש רק הצלחה בחיים שלו, הוא גם יהיה צדיק, הוא גם יגיע למקומות רחוקים מאוד, אבל ההצלחה כאן מולו. באותו רגע, וזו הצלחה מוגבלת, כמו יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, הצדיק הגדול והקדוש ביותר, היה מול ניסיון של אשת פוטיפר, ידע, אין מקום לכישלונות. אני חייב לעמוד בניסיון הזה, ואם לא, נחרב עולמי, ואין כלום. יוסף היה קודש קודשים, מלאך השם צבאות, כל עם ישראל מתקיים בזכות יוסף הצדיק, אבל עדיין משיח ממי יוצא? משבט יהודה. מזה שיודע שהמהלכים, מהלכים ארוכים, מהלכים שנמשכים על פני שנים, ולפעמים על פני אלפי שנים. מה דוד המלך אומר? ללמד בני יהודה קשת. הקשת, הדברים שנמשכים אלפי שנים, המהלכים ארוכים שמתפרסים על פני כל ההיסטוריה, הקדוש ברוך הוא עושה את זה על ידי מי? רק על ידי בני יהודה. רק על ידי שיודעים שיש נפילות וכימות ומורכבויות וקשיים ופיתולים. ופיתולים בדרך החיים, רק על ידם הקדוש ברוך הוא עושה מהלכים ארוכים, מהלכים מפותלים, אך ורק על ידם הקדוש ברוך הוא עושה, ולא על ידי אנשים אחרים, ולא על ידי דברים אחרים. עוד דבר בפסוק הזה, וידבר אלוקים למשה ואומר עליו, אני השם שאנחנו יכולים ללמוד, שאנחנו יכולים להפנים, יכולים עוד לקחת מוסר על הנפש שלנו, רשי הקדוש מאיר את עיני ישראל, וכל דבר קשה, וכל דבר מורכב בתורה, רשי הקדוש שואל, לא כותב את זה, אבל שואל את השאלה המובנת מאליה. הרי ברור שהקדוש ברוך הוא האלוקים, ברור שהקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא צריך להתגלות אל משה רבנו ולהגיד לו, אני השם. הקדוש ברוך הוא יודע בצורה, משה רבנו יודע בצורה נהירה וברורה שהקדוש ברוך הוא האלוקים. הוא ראה את ההתגלות העצומה בסנה, הוא היה המאמין הגדול ביותר, הוא היה הדבק ביותר בקדוש ברוך הוא, הוא זכה להשגות רוחניות הגבוהות ביותר. אז מה זה שהקדוש ברוך הוא נגלה לו ואומר לו, וידבר אלוקים אל משה ואומר אליו, אני השם? אז רש"י כותב, מה הכוונה? נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפניי, ולא לחינם שלחתיך, כי אם לקיים דבריי שדיברתי לאבות הראשונים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לא סתם שלחתי אותך לדבר למשה רבנו, אתה משה רבנו, כמו שאמרנו מקודם, בא אליי בטענה, אתה משה רבנו בא אליי בטענה, למה שלחתי אותך לדבר אל פרו, למה שלחתי אותך לדבר אל פרו ויצא מזה דבר רע, לא לחינם שלחתי אותך לדבר אל פרו. למה? אני נאמן לשלם שכר למי שמתהלך לפניי, אני נאמן לשלם לו שכר. ואני צריך לשלם שכר לאבות הקדושים, לאברהם, יצחק ויעקב, שהם התהלכו לפניי בתמים ועשו את הטוב ואת הישר, לכן שלחתי אותך אל פרו. זה מה שרש"י כותב. אבל לכאורה רש"י מקשה יותר את השאלה. מה התשובה בזה למשה רבנו? איך זה קשור? אם משה רבנו הלך לבן פרו והמצב נהיה קשה יותר ונהיה מורכב יותר, איך זה שהקדוש ברוך הוא צריך לשלם שכר לאבות הקדושים עונה על זה? הקדוש ברוך הוא, משה רבנו לא שאל את הקדוש ברוך הוא למה הוא רוצה לגאול את בני ישראל. משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא למה קרתה מציאות כזאת שהוא הלך אל פרו וביקש לשחרר את בני ישראל, והמציאות התקשתה והמציאות נעשתה מורכבת יותר. זה מה שמשה רבנו שאל. איך זה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שלחתי אותך למצרים, שלחתי אותך לדבר על פרו, בגלל שאני צריך לשלם שכר לאבות הקדושים, איך זה קשור לזה? וגם עוד שאלה, וכי הקדוש ברוך הוא אומר פה למשה רבנו, מה? בגלל שאני צריך לשלם שכר לאבות הקדושים, לכן שלחתי אותך אל מצרים, ולכן שלחתי אותך אל מצרים לדבר על פרו. וכי משה לא ידע שבשביל לשלם שכר לאבות הקדושים, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא שולח אותו, הקדוש ברוך הוא בסנה, ובכל מקום אמר לו, בגלל האבות, בגלל האבות, 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 כשהקדוש ברוך הוא ראה את העוני של בני ישראל כתוב, ויזכור את בריתו, את הברית שהוא קראת עם האבות. למה פה פתאום הקדוש ברוך הוא אומר, תדע לך, בגלל האבות אני שולח אותך. אלא מה? אנחנו יודעים שכל מילה ברש"י מדוקדקת ונכתבה ברוח הקודש, ואחרי תעניות, ואחרי סיגופים, ובזכות הדת, וביושר גדול מאוד, נדייק בלשון של רש"י. מה רש"י כותב? רש"י כותב, נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפניי. רש"י כותב, נאמן לשלם שכר טוב למי שמתהלך לפניי. יש עוד רש"י מאוד מפורסם בפרשת נוח, ששם רש"י כותב את ההבדל בין נוח לבין האבות הקדושים. בפרשת נוח, התורה אומרת על נוח, נוח איש צדיק תמים, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נוח, את האלוקים התהלך נוח. רש"י כותב שנוח התהלך עם האלוקים. רש"י כותב, התורה כותבת שנוח התהלך עם האלוקים. רש"י שם כותב, שאם נסתכל אצל אברהם, כתוב משהו אחר. כתוב אצל אברהם אבינו, התהלך לפניי ויתמים. אצל נוח כתוב, התהלך עם האלוקים. הוא התהלך ביחד עם הקדוש ברוך הוא. אצל אברהם אבינו מה כתוב, התהלך לפני האלוקים. ואז הוא כותב רש"י שאברהם אבינו ואבות הקדושים היה בהם מעלה שלא היה בנוח, שנוח התהלך עם הקדוש ברוך הוא, ואברהם אבינו התהלך לפני הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, יש פה כבר פתיחה, יש פה כבר איזשהו רמז. רש"י לא סתם כותב, אני צריך לשלם שכר טוב לאבות, רש"י כותב, נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפניי. מי הם האבות? אלו שהתהלכו לפניי. הוא מדגיש את מה שאנחנו רואים פרשת נוח, שנוח הלך עם הקדוש ברוך הוא, והאבות התהלכו לפני הקדוש ברוך הוא. אם כן, מה זה שני סוגי עבודות השם האלה? עבודת השם של נוח, שנוח התהלך עם הקדוש ברוך הוא, ועבודת השם של אברהם ואבות הקדושים יצחק ויעקב, שהם התהלכו לפני הקדוש ברוך הוא. מה זה להתהלך עם הקדוש ברוך הוא, ומה זה להתהלך לפני הקדוש ברוך הוא? יש אדם כמו נוח שהוא מתהלך עם הקדוש ברוך הוא. מה זה להתהלך עם הקדוש ברוך הוא? שאדם דואג כל הזמן להיות אחוז מהקדוש ברוך הוא. אדם לא עובר עבירות כי יודע שזה ירחיק אותו מהקדוש ברוך הוא. אדם לא מזלזל במצוות ולא נמנע מעשיית מצוות כי הוא יודע שזה ירחיק אותו מהקדוש ברוך הוא. הוא משתדל ועושה כל שביכולתו לקיים כל מצווה וכל דבר שהוא יכול. זה אדם שמתהלך עם הקדוש ברוך הוא. אדם שנזהר לקיים כל מצווה וכל דבר שהוא יכול בשביל להיות אחוז בקדוש ברוך הוא. אבל מה זה אדם שמתהלך לפני הקדוש ברוך הוא? מה זה אדם שהולך לפני הקדוש ברוך הוא? זה אדם שלא מספיק לו שרק הוא קשור לקדוש ברוך הוא, והוא מקיים את המצוות, והוא לא עושה את עבירות, ויש לו גן עדן, ויש לו שכר טוב, והכל בסדר איתו. זה לא מה שאכפת לו, זה לא הדבר היחיד שמעניין אותו, וגם מזה מה שמעניין אותו, הוא לא מסתפק בזה. מה זה אדם שולך לפני הקדוש ברוך הוא? מה שאבות הקדושים עשו. מה אבות הקדושים עשו? לא יכלו להפנים את זה, לא יכלו להכיר בזה, לא יכלו לסבול את זה, שיש מציאות בעולם שכופרת בקדוש ברוך הוא, שיש מקומות בעולם שלא מכירה בקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שלעתיד לבוא, בימות המשיח, הקדוש ברוך הוא כביכול לכבוש את כל העולם, וכל העולם ידבר את הקדוש ברוך הוא, וכל העולם ימין בקדוש ברוך הוא. זה יהיה לעתיד לבוא כשהקדוש ברוך הוא יגיע למקום הזה. האבות הקדושים רצו להתהלך לפני השם, ללכת למקומות שאין את האור, ללכת למקומות שאין את הקדושה, ללכת אל מקומות שכופרים בקדוש ברוך הוא, ולזכות אותם, ולדבר אליהם, ולנסות לשכנע אותם, ולהיכנס אל לא הארי, ולסכן את הרוחניות שלהם, לסכן את הגשמיות שלהם, לסכן את החיים שלהם, לסכן את כל מה שיש להם, בשביל דבר אחד, בשביל להביא את האור אל המקומות הנמוכים, בשביל להביא את הקדושה אל מקומות שבהם, בשביל להביא את הקדושה אל מקומות שבהם היא לא נמצאת. זה עבודת השם של נוח, וזה עבודת השם של אברהם, יצחק ויעקב. נוח מה היה? איש צדיק, תמים, קדוש, טהור, אבל מה? כל הדור שלו, הוא ומשפחתו היחידים שעובדים את הקדוש ברוך הוא, כל הדור שלו כפרו בקדוש ברוך הוא, כל הדור שלו עשו את העבירות החמורות ביותר, זה לא עניין אותו. הוא היה קדוש וצדיק לשעצמו, לא אכפת לו מה אחרים עושים. האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, היו דבקים בקדוש ברוך הוא, קיימו את כל המצוות כולם, אבל לא יכלו לסבול את זה שיש אנשים שכופרים בקדוש ברוך הוא. הלכו ולימדו תורה, והלכו וזיכו אנשים לעשות מצוות, ושמרו פסלים, ושמרו עבודת אלילים, וגירו אנשים, ועשו כל דבר כדי להתהלך לפני הקדוש ברוך הוא, להגיע למקומות שהקדוש ברוך הוא עתיד להגיע להם, רק בימות המשיח, כבר עכשיו להעביר את האש הרוחנית. כבר עכשיו להעביר את האש הרוחנית במקום הזה. זה נוח שהתהלך עם הקדוש ברוך הוא. כל מה שרצה זה להיות קשור בקדוש ברוך הוא, קשור ברוחניות. אברהם, יצחק ויעקב התהלכו לפני הקדוש ברוך הוא. רצו להגיע למקומות שהקדוש ברוך הוא הגיע אליהם בעתיד, ושם כבר להעיר את האור. וגם אם נסתכל לקדוש ברוך הוא, כל אחד משלם לו שכר על פי איך שהוא נוהג. מי שהולך בדרך שהוא, מה שאכפת לו זה מעצמו, להיות אחוז בקדוש ברוך הוא, להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, לקיים מצוות הקדוש ברוך הוא, נתן לו שכר טוב. אבל אדם שהולך אל התומה, אדם שהולך למקומות החשוכים, ומשם מנסה להעיר את האור, שם מנסה להעיר את הרוחניות, שם מנסה לעשות מעשים רוחניים גדולים. מה? הקדוש ברוך הוא נותן לו שפע וברכה, וכל הקליפה שנשברת, כל הסתרה אחה שנשברת, כל הדברים הקשים שנשברים, הקדוש ברוך הוא נותן את זה לאדם, כי זה שכר שמגיע לאדם. נוח, אחרי שניצל מהמבול, הצדקות שלו עמדה לו, וכל עולם נחרב, והוא יצא מן התיבה. נוח זכה בזה משהו מהמבול? ממש לא. הוא קיבל עולם חרב, עולם שאין בו שום דבר, עולם שבור ורצוץ, והוא צריך ללכת ובמאמצים גדולים לנסות לשקם את העולם ולהקים אותו מכלום. אברהם, יצחק ויעקב עברו משברים, עברו דברים קשים בגלל שהם ניסו להביא את הרוחניות למקומות נמוכים יותר, אבל תמיד מכל משבר, כל מה שהיה בקליפה עבר אליהם. אברהם אבינו ירד אל מצרים ולקחו ממנו את שרה, הקדוש ברוך הוא גלגל וסיבב שפרעה מלך מצרים ייתן לאברהם צאן וגמלים ועבדים ושפחות וכל טוב. יעקב אבינו ירד אל לבן, לבן רימה אותו, לבן ניסה להחטיא אותו כך וכך וכך, בסופו של דבר יעקב ירד ממצרים, יעקב עלה מלבן, מה? לא כפי שהוא ירד לשם. אנחנו יודעים שיעקב אבינו ירד אל ביתו של לבן כאשר הוא היה כמעט חסר כל, לא היה לו כמעט שום דבר, היה בסך הכל עם המקל, ואיך הוא עלה מבית לבן עם ארבע אנשים, עם 12 ילדים, עם צאן ובקר ועבדים ושפחות וכל טוב. כל אדם כפי שהוא הולך, אדם שרק אכפת לו את אחוז בקדוש ברוך הוא, ושהוא יהיה רוחני בסדר, הקדוש ברוך הוא נתן לו ברכה ושפע. מה יהיה חוץ מזה? זה לא יהיה לטובתו. אבל מה אדם שמתהלך לפני הקדוש ברוך הוא, מנסה ללכת אל המקומות הנמוכים, מנסה ללכת אל המקומות המורכבים יותר, כדי להאיר שם את אורו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן לו מכל מה שעל הקליפה, הקדוש ברוך הוא נותן לו. זה התשובה שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם, למשה רבנו. משה רבנו אמר, הקדוש ברוך הוא, הכל בידך. למה בכלל צריך להתעסק עם פרו? למה צריך לדבר עם פרו? למה צריך לבוא בשיג ושיח עם פרו? להגיד לפרו, למה אתה לא משחרר את בני ישראל? למה אתה לא מוציא את בני ישראל? הקדוש ברוך הוא, קשה לך פשוט להוציא את בני ישראל. השאר יפתח ובני ישראל יצאו. זה מספיק. מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו? אי אפשר ככה. אנחנו לא יכולים לעזוב את פרו וללכת ולתת לפרו להיות במלוכה שלו. האבות הקדושים שלהם, אני משלם שכר. מה היה צורת עבודת השם שלהם? הם היו מתהלכים לפניים. הם הלכו אל התומה, הלכו למקומות הנמוכים ולנסו לשבר אותה. לכן חייב שכל מצרים תתרוקן. לכן חייב שכל מה שיש במצרים יעבור לבני ישראל. זה התשובה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו על הטענה שלו, למה אני צריך לבוא במסע ומתן עם פרו, למה צריך לדבר עם פרו, למה פרו צריך לסרב, למה צריך לעשות כל הדברים הקשים האלה עם פרו. אתה, הקדוש ברוך הוא, ברגע אחד יכול למלא את כל בני ישראל מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני משלם שכר טוב לאבות. האבות הקדושים היו מתהלכים לפניי, לא סתם עבדו אותי. לכן אני צריך להעביר את כל בני ישראל בכל הזמן המורכב הזה של עשרת המכות, עד שכל מצרים תיכנה ובני ישראל יצאו עם כל הרכוש. ועם כל הדברים הטובים שהיו, עם כל הדברים הטובים שהיו למצרים. משה וכל בני ישראל ידעו שבגלל אבות הקדושים נגלים, אבל לא ידעו את הדבר הזה, שהם נגלים בזכות שאבות הקדושים יתהלכו לפני הקדוש ברוך הוא. יתהלכו לפני הקדוש ברוך הוא, יש לזה שכר, יש על זה שכר שונה. ויש לזה דבר שונה לגמרי שהקדוש ברוך הוא עושה לבני ישראל. עוד חידוש, עוד ביור בפסוק הזה שפותח את הפרשה הזאת, שמגלה לנו את הפרשה המיוחדת הזאת, פרשת וירא, שכוללת בתוכה שמכילה בתוכה הרבה מהמכות, הרבה מהדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל ועשה ויעשה עם אומות העולם. הפסוק, כמו שאמרנו, פותח, וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו, אני השם. הקדוש ברוך הוא, אלוקים מדבר אל משה ואומר אליו, אני השם, אני הקדוש ברוך הוא. כמו ששאלנו מקודם, לכאורה לא מובן. הרי הקדוש ברוך הוא ברור שהקדוש ברוך הוא. משה רבנו ראש המאמינים, משה רבנו ראש הדבקית בקדוש ברוך הוא, וראש מי שזכה לראות, מי שאמר, אתה רואה לדעת כי השם הוא אלוקים. הקדוש ברוך הוא, משה רבנו העיד שהקדוש ברוך הוא הראה לו בידיעה המוחלטת והשלמה ביותר שהשם הוא האלוקים. אז משה רבנו הוא זה שצריך שיחשפו אצלו ויגידו אליו, וידבר אלוקים אל משה ואומר אליו, אני השם. אלא מה, אנחנו יכולים ללמוד מפה ולראות פה דבר גדול מאוד. יש הרבה אנשים ש נמצאים בעולם, והמציאות מכריחה אותם לשמוע דברים שלא אמורים לשמוע, לראות דברים שלא אמורים לשמוע. זו מציאות החיים שלהם. יש הרבה אנשים שחושבים, אני מספיק חזק באמונה שלי, אני מספיק חזק בדעה שלי, אני מספיק חזק בבטיחות שיש לי בקדוש ברוך הוא, באמונה שיש לי בקדוש ברוך הוא, בגדרים שאני גודר לעצמי, בידיעה המוחלטת שיש לי בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אלוקים אמת, שהקדוש ברוך הוא אלוקים אחד, מה טוב ומה לא טוב. שום דבר לא ישפיע עליי. אדם שומע אנשים מגחכים על הקדוש ברוך הוא, לא אומרים דברי אבל על הקדוש ברוך הוא, מגחכים על צדיקים, מגחכים על אנשים ירא שמיים, מדברים עליהם כמו אנשים מדי קיצוניים, כמו אנשים מדי מנותקים ומרוחקים. אדם נצרח ללכת ברחוב ורואה כל מיני מרות אסורות, כל מיני דברים. אדם אומר, אני מספיק חזק, אני מספיק איתן בדעתי, וזה לא ישפיע עליי. אבל לא, אנחנו יודעים מה רבותינו אמרו לנו, שכל דבר משפיע על האדם. גם אם עכשיו האדם עודף את הדברים שהוא שמע, גם אם עכשיו האדם עודף את הדברים שהוא ראה, כל מילה שאדם שומע, כל ראייה שאדם רואה, כל ריח שאדם מריח, כל דבר מאכל שאדם מכניס לתוך פיו, כל דבר יושב בנפש האדם, לפעמים ימים, לפעמים שבועות, לפעמים חודשים ולפעמים שנים, ואחרי זה צץ ואחרי זה יוצא ומשפיע על האדם, ויכול לסובב את האדם אל מקומות אחרים, אל מקומות אחרים לגמרי. כמו שאנחנו רואים אצל אלישע אחר שהיה צדיק, וכמו שאנחנו רואים אצל הרבה אנשים שהיו צדיקים וקדושים, אבל הלכו לא בדרך, הרשו לעצמם לעשות כל מיני דברים שלא אמורים לעשות, ואיפה מצאו את עצמם? במקומות הרעים והמורכבים והקשים ביותר. מה אנחנו ראינו בפרשה קודם, בפרשת שמות, שפרו עמד בפני משה, ומה אמר למשה רבנו כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, כשמשה רבנו בא לפרו ואמר לו תשלח את הקדוש ברוך הוא אמר שתשלח את בני ישראל, מה פרו אמר? מי השם אשר ישמע את קולו? לא ידעתי את השם, לא הכרתי את הקדוש ברוך הוא. פרו מזלזל בקדוש ברוך הוא, כופר בקדוש ברוך הוא, אומר, אני לא מכיר את השם, אני לא יודע מי זה השם, אין לי שום קשר אל השם, חס וחלילה בכלל לא קיים, אין לי שום דבר עם הקדוש ברוך הוא, אני לא מכיר בקיום שלו חס וחלילה, אני לא יודע מי הוא, אין לי שום קשר אליו, אל תבוא אליי ותדברו איתי על דברים שלא קיימים. ככה פרו אמר. הקדוש ברוך הוא ראה שמשה רבנו, האיש הגדול ביותר, הקדוש ביותר שמע את הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא אמר צריך לחזק את האמונה אצל משה רבנו, צריך לקבוע אצל משה רבנו את הידיעה שקדוש ברוך הוא אלוקים. לכן מיד אחרי שמשה רבנו יוצא מבית פרו, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם. משה רבנו לא יודע שהקדוש ברוך הוא השם, אלא מה? משה רבנו הקדוש הגדול ביותר שמע מהנבלה הגדולה מיותר, מהשרץ הגדול ביותר. פרו אומר שאומר אני לא מכיר את השם, אני לא יודע מי זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר צריך לחזק את האמונה אצל משה רבנו, וידבר אלוקים למשה ויאמר אליו אני השם. מחזק את האמונה שהוא הקדוש ברוך הוא, כי אפילו משה רבנו הגדול שבגדולים כל מילה משפיעה, כל דבר משפיע, כל ראייה משפיע, כל דבר קטן ביותר משפיע. הקדוש ברוך הוא יברך אותנו, יברך כל אחד ואחד, ונזכה בעזרת השם לשמחה ולאור, שמירה והגנה בעזרת השם.